הנושא שאנחנו נלמד היום זה הנושא שנקרא תשובה. לכאורה כולם מכירים את המילה תשובה, אולי גם עוסקים בתשובה. בכלל היום הנושא הזה של תשובה נהפך לתנועה בכלל, תנועה של בעלי תשובה. יש בלי עין הרע, כן ירבו, רבבות בישראל שמחפשים את דרכם לשורשים, ליהדות, לבית הכנסת, למסורת היהודית. כן? ברוך השם, אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לראות את המהלך הזה שלא רק שיבה לארץ ישראל, אלא גם שיבה אל המסורת היהודית אחרי תקופה של כמה עשרות שנים, אולי כמאה שנה מאז שתקופת ההשכלה שהייתה התרחקות גדולה של הרבה מהמסורת היהודית, והיום ברוך השם אנחנו זוכים לראות בכל מקום ומקום, אפשר לומר בכל ארץ ישראל, וגם בגלות אני שמתי לה, הייתי עכשיו בגלות, ראיתי גם אנשים מחפשים את דרכם לשורשים, למסורת, ליהדות, ללמוד תורה, לקיים תורה, מדרגות מדרגות בדבר הזה. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, כתב מאמר, שהמאמר התשובה והשלום, שבמאמר הזה, או מהמאמר הזה, אנחנו יכולים ללמוד כמה דברים מאוד יסודיים על בכלל עניין התשובה, ובפרט התשובה בדור שלנו. כיצד לראות אותה, כיצד להבין אותה, ולאן היא צועדת התשובה. כל מהלך התשובה שאנחנו היום חשים בה ועדים בה, במיוחד מכון מאיר, אבל כאומה, כלאום, לאן אנחנו צועדים בכל הנושא הזה של השיבה ליהדות? איזה פרצוף, איזה פנים תהיה ליהדות, נאמר, של מדינת ישראל בעוד כמה עשרות שנים, אולי יותר, אולי פחות, לא משנה. אבל ודאי וודאי שאנחנו עוברים איזה תהליך של שינוי בתוך החברה הישראלית. אנחנו בדור של קיבוץ גלויות, כאן עוברת סדרת גיבוש, אפשר לומר כאן. באים מגלויות שונות, מתרבויות שונות, מדעות שונות וכל זה, ואנחנו כאן זוכים במדינת ישראל להתגבש בהדרגה, אבל צריך להתבונן ולראות גם במבט לטווח רחוק, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו צועדים. הרב זצ"ל, שהוא באמת בחוכמתו, איזו חכם הרואה את הנולד, לא רק ברמה הפרטית, אלא גם ברמה הלאומית, וברוח קודשו, הוא כאן מלמד אותנו, הוא מצייר לנו ציור על התשובה, איך באמת צריך לראות את מהלך התשובה. אז ברשותכם, נקרא את הדברים, ואשמח מאוד אם אתם תוכלו להשתתף גם בקריאה, לשאול שאלות. התשובה והשלום קשורים אחד בשני. השיבנו בתשובה שלמה לפניך. יש תשובה, יש תשובה שלמה. מדרגות בתשובה, כן. התשובה והשלום. אחים יקרים, זאת איגרת, כמו מאמר, לעם ישראל, הרב כותב את זה לציבור כולו. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו, וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו ואת צרותיו ואלבנותיו הנוראים, היודעים ברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא זולת על ידי השיבה אל ארץ ילדותינו, אל ארץ הקדושה, לבנותה ולהיבנות בה. בשביל להבין את המאמר הזה של הרב, את הדברים האלה, צריך להבין מה הרקע, על מה הרקע נכתב המאמר הזה. המאמר הזה נכתב בערך לפני כמאה שנה. עם ישראל אז באותה תקופה, ואחריה עוד יותר, היה ממש בשבר גדול. היהודים באירופה ואחד, אבל לא רק באירופה, בכל העולם, סבלו סבל רב. חלק מהם נרדפו, חלק מהם התבוללו, היו באמת צרות, ומי שיש לו איזה רגישות למצב האומה, הוא כאב את הכאב הזה. הוא ראה מצד אחד איך, ואחר כך בשואה, אחרי הרב נפטר לפני השואה, אבל אחרי זה באה השואה, וממש מה שחשו באוויר, אנחנו חווינו על בשרנו. שנאת היהודים, אנטישמיות, הגבלת היהודים מצד אחד, מצד שני התבוללות גדולה מאוד, תקופת ההשכלה. אז יהודים, לב רגש, לב מרגיש, לב כואב, כאב את כאב האומה. והרב כאן אומר במה שרבים חשו בזה באמת, שהפתרון למצוקות של העם היהודי לבוא לארץ ישראל, נקודה. שם הפתרון האמיתי למצוקותיו של העם היהודי. דרך אגב, על רקע זה קמה התנועה הציונית. הרצל, כשהוא התעורר, הוא לא היה, אנחנו אומרים, לא היה מקורה בכלל אלא לנושא של ארץ ישראל ולמסורת, הוא היה, כן, היה רחוק. אבל מה, אחרי משפט דרייפוס, שבו התגלתה הפרצוף האמיתי של האנטישמיות ששררה בצרפת וכל זה, הוא כל כך כאב את הכאב האומה, היה לו באמת כאב גדול, הגיע למסקנה, פתרון להקים תנועה מדינית. מדינית כוונה שחורטת על דגלה מטרה פוליטית להקים מדינה לעם היהודי. פתרון לעם היהודי, מקלט לעם היהודי, נאמר ככה. והמונים נעו אחריו, דתיים ולא דתיים, אמרו, זה הפתרון האמיתי שלנו מכל הצרות בגלות. וברוך השם, התנועה הזאת צלחה דרכה, והקמנו מדינה. אומנם הרצל לא זכה לזה, אבל הוא היה בעל חזון, והחזון היה העיקר. הוא התחיל, הוא זרע את הזרעים, ואנחנו בעצם קוצים היום את הפירות בצורת מדינה עצמאית וחופשית כאן בארץ ישראל. ואז באותה תקופה שהרב כתב את זה, רבים חשו את זה. אמרו, אין פתרון בגלות, אין עתיד לגלות. הגלות אין לה, לא רואים כאן אור בקצה המנהרת הגלות נאמר. אלא אם כן, לעלות לארץ ישראל, לבנות ומה לעשות? ולהיבנות בה. גם לבנות וגם להיבנות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אני זוכר את זה מילדותי. כן, אבי זכרונו לברכה איך שר את השיר הזה. וגם אנחנו בתנועת נוער שרנו את השיר. לבנות ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. כן, בבקשה.
למה
הגויים
אומרו שהם לא אנטישמי, הם רק נגד ישראל ופעוליות של מדינה?
לא הבנתי את שאלתך.
יש הרבה גויים שאומרו הם לא אנטישמים, לא נגד יהודים, הם רק נגד ישראל ופעוליות של מדינה ישראל.
היום, כן. אני אגיד לך, זה היה לזה מחקר מאוד מעניין, מחקרים, לא מחקר אחד, בכלל לנושא האנטישמיות בעולם. אז באמת, כל זמן שלא לנו מדינה ולא היינו בארץ ישראל, אז האנטישמיות הייתה מאז שיצאנו ממצרים, מאז שהמלאק התנפל עלינו דרך המן הרשע, דרך היטלר עם אח שימו וזכרו. שנאת היהודים, זה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל לצערנו הרב היא קיימת עד היום. אז באמת נעשו על זה מחקרים, אפילו מדעיים, ששנאת היהודים התחלפה היום בשנאת מדינת ישראל. בעצם זו אותה אנטישמיות, זו אותה גברת בשינוי אדרת. זאת אומרת, היום, ופעם התגלגל ידינו כאן מחקר מדעי באקדמיה, לגבי שנאת היהודים בעולם בדור האחרון, ושם מביאים ראיות, הוכחות, אני כרגע לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל תשובה לשאלתך, האנטישמיות היום מתבטאת בשנאת מדינת ישראל, נקודה. גם שנאת היהודים בחוץ לארץ, אבל בעיקר שנאת מדינת ישראל. ואם היום המשט הזה והניסיונות של אומות העולם, לא אומות, אבל אנשים בתוך העולם שהם באים כאן לעקוץ אותנו ולהתנכל לנו, כל זה נובע מהאנטישמיות, לא מאהבת ישראל. אז זה צריך לדעת את זה. ובשעתו המחקר הזה, שכאן, למדנו אותו כאן בישיבה, זה היה העתק של מכתב שנשלח לכל שגרירויות ישראל, היה לפני כמה שנים, אני זוכר, שבו מציינים את הנקודה הזאת, שאתם, בתור שגרירי מדינת ישראל, צריכים לראות באנטישמיות ושנאת היהודים ושנאת מדינת ישראל בעניין אחד. ולא להתעלם, לא אגיד זה עניין רק של היהודים בגלות, אלא זהו, שנאת היום בדור שלנו זה ככה, בא לידי ביטוי. אבל אנחנו כאן סוטים מהנושא המרכזי. בכל זאת, היהודים בתקופה ההיא וגם בתקופה הזאת מרגישים שהפתרון האמיתי לעם היהודי ולשנאת היהודים בגלות זה לעלות לארץ ישראל. נכון שהשנאה הזאת עכשיו מגיעה אלינו כאן לארץ ישראל, אבל אז זה היה עמד על הפרק. כן, גם אבי זכרונו לברכה, אני זוכר פעם שאלתי אותו, הוא עלה לפני השואה, זמן קצר לפני השואה, האם הוא הרגיש את השואה באוויר לפני השואה? אז הוא אמר שמי שפתח את העיניים וראה את האף, הריח את השואה כבר לפני השואה. ומי שלא רצה, עצם את העיניים, לא רצה לראות ולא רצה להריח, התעלם מהאווירה האנטישמית הזו. אבל מי שהיה לו חוש, והוא באמת, היו כאלה שברחו פשוט. ברחו מהגולה, עלו לארץ ישראל. אבל הם חשו באנטישמיות הזאת, כן. אז זה היה הרקע של המאמר הזה כאן, שבמאמר ככה, הוא אומר, הפתרון לצרות של העם היהודי בגולה, מה הפתרון מי יודע? לבוא לעם, לארץ ישראל, לבנות ולהיבנות בה. הגיע הזמן, כותב הרב, שנבוא לידי המסקנה של כל סיבוכי המחשבות שלנו, לידי ההכרה שסוף כל סוף הראשית והאחרית של מפעלנו הכללי, דיינו מפעל התחייה הלאומית כאן בארץ ישראל, הטעון כל כך מרץ, כל כך כישרון, כל כך הקרבה עצמית הנדרשת מכולנו כאן לקום לתחייה בארצנו, כל אלה הינם נעוצים ומרותקים עם המפתח הגדול של הגאולה שהיא התשובה. רגע, 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 מה הקשר זה? זה אומר, כל תחיית עם ישראל, שהוא דורש מאיתנו מאמץ כל כך גדול, גם כללי וגם פרטי, להתאמץ, מכל הבחינות, להקים כאן מדינה, זה לא אומר תזות חטאי. זה לא דבר קל. אנחנו עכשיו כבר, ברוך השם, המדינה כבר עומדת על טילה, וברוך השם יש לנו מדינה חזקה ומפותחת וכל הדברים. אבל התחלות הדברים היו מאוד קשים, חלוצים, כמה הם סבלו, כמה היו שם ביצות, והיה חולרה, ומה לא היה כאן. והיו כאן קשיים עצומים, ובכל זאת אנשים באמונתם, היו ממש דפקו, אבל הוא אומר, כל המהלך הזה, של התחייה הלאומית של עם ישראל, הכותרת הראשית, תשובה. תשובה. אנחנו היום, תכף נראה, הרב התייחס לזה, מבינים מה זה תשובה? זה מאדם שלא היה דתי, ופתאום יש לו, הוא מחפש את עצמו, מחפש את דרכו, פתאום הגיע למסקנה שהוא צריך להתקרב למסורת, ליהדות, והוא התחיל לחזור בתשובה. מכון מאיר מוצאים כאלה רבים, נאמר ככה. וכל העניין של התשובה מצטמצם לאיזה אדם פרטי כזה או אדם אחר, עם כל הדימוי שלו, איך הוא נראה ואיך הוא מה עושה. בא הרב ואומר לנו, רבותי, התשובה זה עניין, לא רק עניין לאומי, זה עניין עולמי. תשובה קדמה לעולם. מחשבת התשובה קדמה לעולם. ביסוד כל הבריאה כולה עומד העניין הזה של התשובה. ודאי ובוודאי שהתשובה של עם ישראל שמתבטא בשיבה לארץ ישראל, זה תשובה, זה דבר גדול. ובאמת, לא רק הרב קוק זצ"ל, היה רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, אחד מראשוני החכמים, תלמידי החכמים, שהוא קם לפני כ-150 שנה, ואמר, יהודים, קומו ונעלה ציון, בואו נעלה לארץ ישראל. לא בשביל שכמו שפעם היו עולים כאן זקנים בשביל להיפטר כאן בארץ ישראל, והיו קוראים לארבעת הערים הקדושות, ירושלים, צפת, חברון וטבריה. כן, היו איזה בית זקנים אחד גדול, אנשים היו באים כאן, ככה מתארים את זה. כן, הוא אמר, לא, קומו ונעלה לארץ ישראל, לאבד את אדמתה, ליישב את ארץ ישראל, להקים את היישובים, ואכן באותה תקופה התחילו להקים המושבות הראשונות, כן, ראש פינה, פתח תקווה, ראשון לציון, כל מה שהיום רואים פורח בני עין הרע, כל זיכרון יעקב, כל המקומות האלה. והוא קרא, רבי יהודה אלקלעי, אחר כך באו עוד חכמים, רבי צבי קלישר, רבי אליהו גוטמכר ואחרים, קמו גדולים ואמרו לעלות לארץ ישראל בשביל להקים כאן ישות מדינית. וראשית הישות המדינית זה התיישבות, קודם כל לאבד את הקרקע, לגאול את הקרקע וכו' וכו'. וזה תשובה. כן, מה רצית לשאול? כן, אותם חכמים שציינתי, הם ראו בזה את הקץ המגולה. הם ראו, אמרו, הקץ, קץ הגלות הכוונה. אין לך קץ מגולה מזה, זה דברי חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין, שואלים, איך יודעים זה סוף הגלות או לא סוף הגלות? אז הגמרא אומרת, סוף הגלות, אין לך קץ מגולה, מגולה, רואים את זה בחוש, בעיניי, אם אתה רואה את ערי ישראל פורחים, חקלאות, פירות, ארץ מתפתחת, וקיבוץ גלויות, שני הדברים האלה, בא ביחד, סימן לך, סוף הגלות. זה באמת סוף הגלות, ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו נמצאים בתקופה של פריחה מכל הבחינות. בקיבוץ גלויות יש כבר עוד מעט 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, כן ירבו, בוודאי ודאי ירבו היהודים. את המהלך הזה הוא כבר בלתי הפיך, המדינה תלך ותגדל בעזרת השם. אבל הרב, מה שמחדש כאן הרב, אומר כל זה תשובה. כמו רבי יהודה אלקלעי. רבי יהודה אלקלעי אומר, והוא מביא את זה במאמריו, שכל מקום שכתוב בתורה תשובה, בחומש, זה בהקשר לשיבת ציון. לא באופן פרטי, הוא אומר, מה שאנחנו קוראים היום תשובה, זה מצוות וידוי קוראים לזה. מה שהרמב"ם מביא בהלכות תשובה. יש מצווה להתוודות וכל זה. אבל תשובה בתורה, בכל מקום שנאמר, זה בהקשר לשיבת העם היהודי לארץ ישראל, זה נקרא תשובה. הוא מביא שם את כל הראיות, אם בדברים שבתורה שבכתב, תורה שבעל פה, והקבלה, הוא היה גם מקובל גדול, שהתשובה תמיד כרוכה בתחיית עם ישראל בארץ ישראל. תחיינה העצמות היבשות, זה תשובה. אם אנחנו קמים לתחייה כאן בארץ ישראל, זה תשובה גדולה. וכאן זה חידוש גדול. לצאת מהראייה הצרה הזאת של תשובה, כאילו איזה בעל תשובה כזה או אחר, ולראות את כל מהלך, ברוך השם, של תקומת ישראל, תחיית עם ישראל, כמהלך של תשובה של עם ישראל קודם כל, אבל זה גם תשובת העולם כולו, בעקבות התשובה של עם ישראל לארץ ישראל. בוא נראה את ההמשך, איך הוא מפתח את הרעיון הזה בהמשך. אמנם, ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה. כמו שרמב"ם אומר, יש 24 דברים המעכבים את התשובה. זאת אומרת, התשובה זה לא מהלך פשוט. כל תיקון הוא לא מהלך פשוט. הוא דורש מאמץ, הוא דורש זמן וכל הדברים האלה. אבל אומר, יש כאן דברים שמעכבים את התשובה. התשובה הכוונה, גם התשובה ברמה הלאומית, וגם ברמה הפרטית, דברים שמעכבים את התשובה. מהם הדברים? אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו, להתגבר עליהם בכל עוז. כלומר, יש דבר, מה זה מעכב את התשובה? האדם שהוא מיואש, זה אדם שהוא מעוקב. אדם שאומר, אין לי צ'אנס, אין לי סיכוי, אני לא יכול להשתנות וכל זה, אדם כזה, אז הוא לא יפעל, הוא לא יעשה, כי הוא לא מאמין ביכולת שלו להשתנות. אני לא פעם אומר שאני בעד שינוי. שינוי. מפלגת איזה? שינוי. למה שינוי? אנחנו יכולים להשתנות, חייבים להשתנות. אדם אסור לו להתייאש. יהודי אסור להתייאש. אתה תמיד יכול להשתנות. כאן במכון מאיר, רואים את זה בחוש, תורא כאן אנשים באים, מצד אחד, עצובים, לפעמים זרוקים, לפעמים הרסות האלה, כמו שזה, כל הדברים, אחרי כמה זמן אתה רואה, אתה יוצא, פיס, כולו זורח, כולו שמח, בן אדם לגמרי אחר, מה קרה לך? הוא השתנה. הוא מאמין שהוא יכול להשתנות, הוא פועל לשינוי. לתיקון המידות, יחס להורים, יחס לאנשים, פתאום הוא נהפך לבן אדם טוב. מקודם הוא לא הכיר את עצמו בתור כזה. למה הוא מאמין בשינוי? זה נקרא תשובה. התשובה מחדשת החיים. הרב אומר, קודם כל צריך להתגבר על דברים שמעכבים אותנו מהתשובה. שאומרים לנו, בדמיון כמובן, אין לך צ'אנס, אין לך סיכוי, אתה לא יכול להתקדם. זה כל זה ברמה האישית. אבל יש גם ברמה הלאומית. יש דברים שמעכבים את תשובת האומה. העם בעצם באופן טבעי חפץ לשוב אל עצמו, חפץ לגדול, לצמוח, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה... אבל יש דברים שמעכבים. ולמרבה הפלא, כותב כאן הרב דבר, אני מבקש שנקרא את זה, אל תיפלו מהכיסאות, בסדר, תחזיקו את הכיסאות חזק. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר של מהלכה של צמיחת הגאולה ההולכת ונובטת אצלנו, היא המושג של ציור התשובה. כשאתה אומר תשובה, איך זה מסתר בראש שלך? איך אתה מבין את המושג תשובה? המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. זה הדימוי. בעל תשובה, בעל תשובה. בטח יש לו איזה בעיה, פסיכו משהו, או איזה זה או משהו כזה. כבר יש לו איזה דימוי, הוא בן אדם סוג ב'. לצערנו הרב, זה בושה וחרפה, אבל זה האמת. הדימוי של התשובה, לצערנו הרב, בעיני רבים, של אדם מרוסק, שהוא מנסה, איך אומרים, איכשהו לשקם את חייו, כאילו כל התשובה מצטמצם בדימוי הזה, בדלדול נפש. איזה דיכאון, איזה אדם שהוא חזר בתשובה וניתק את עצמו מהמשפחה, מהחברה, מהעולם, והוא שם יושב עצוב ומסכן ואומלל באיזשהו פינה, באיזשהו מקום. זה הדימוי, כך אומר הרב. וזה המעכב הגדול ביותר של התשובה של האומה. האומה מצפה לתשובה של אדם שקם לתחייה פשוטו כמשמעו, חזק ובריא בגופו, בנפשו, בעל כושר יצירה, תורם לחברה, הוא נהפך לעץ פרי, משהו גדול, ענק. פתאום אומרים לו, בעלי תשובה. בעלי תשובה. מה זה בעלי תשובה? זה אדם מסכן. איך אומרים? ברח אל התשובה. ככה, יש ביטוי כזה. בורח אל הישיבה, בורח אל התשובה, בורח אל... כן, בבקשה, קובי.
הרב, אבל המחשבה הזאת שהראית עכשיו,
זה... לא אני, זה הרב,
המחשבה שהרב מראה, היא רק מחשבה מבורות, כי שרואים שאתה חוזר לתשובה, אתה נהיה בן אדם הזה שאמרת, חזק ועליון, אתה יודע,
אבל... איפה חזרת בתשובה? באיזה מקום חזרת בתשובה?
קודם כל בראש.
כן. יפה מאוד, אבל באיזה ישיבה למדת?
נכון
מאיר. יש לך מזל, יש לך מזל.
הרב, אבל זה משהו שאתה, גם אני מאמין שבן אדם הולך לישיבה חרדית, זה דבר שהוא קונה, ואז אחרי זה נהיה כזה, הוא לא באמת כזה על ההתחלה. יש בו דלדול מסוים בהתחלה, אבל אחרי זה הוא בונה כוחות, הוא בונה...
אני בעד תשובה, גם שהוא הולך לישיבה חרדית, וגם שהוא הולך לברסלב, וגם שהוא הולך לחב"ד, גם שהוא הולך לכל מקום. אדרב. אז אל לנו לזלזל באף בן אדם. כל אדם שמחפש את עצמו ואת דרכו ומוצא, כל אחד לפי הזרם שלו המתאים לו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל בגוונים שונים, בצבעים שונים, ישיבות שונות ודעות שונות, וכל אחד יש לו את המקום שלו, את הפינה שלו. אני לא נגד זה, הרב לא מדבר על אדם פלוני או אלמוני, וזהו כאן. הוא מדבר באופן כללי, הדימוי שקיים, אומר אז, וגם היום לצערי הרבה איזה מידה, של התשובה, הוא דימוי שאיך אומר כאן, חולשה, דלדול נפש, חולשה, רפיון, הנמחת החיים, הקטנת החיים. הוא אומר, זה, הדימוי הזה הוא המעכב הראשי של תשובת האומה. אנשים אומרים, אני מוכן לחשוב ליהדות, אבל מה? להיות כמו הנבח ההוא? זה לא... כמו קובי? אני מוכן להיות. למה? תראו איך הוא זורח. תראו איך הוא שמח. אבל לצערי הרב, אז זה היה בטח יותר, היום, היום גם באיזה מידה. אנשים עושים תשובה, וזה לא נראה טוב. בעיני רבים זה לא נראה טוב. והרב אומר, צריך את הדימוי הזה לבטל. איך? איך לבטל בעיני החברה הישראלית, בעיני האומה, את הדימוי הנמוך הזה שנושא התשובה? בוא נראה. הסיור הזה של הנמחת החיים באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. כן, גם כל יחיד שהוא חוזר בתשובה ופתאום נהפך מאדם שמח, מאדם יוצר, מאדם שהוא שייך לה לחברה וכל זה, פתאום נהפך, מסתגר בתוך עצמו, מתנתק מן העולם, הדברים האלה, הוא אומר, זה פוגם בתשובה של אותו אדם עצמו. וגם פוגם במהלך התשובה שלו. התשובה באה להשיב אותו אל העולם, לעולמו של הקדוש ברוך הוא. להשיב אותו למשפחה שלו, למדינה שלו, לחברה שלו, לצבא שלו, לכל המציאות שאנחנו חיים בה. ואם התשובה היא גורמת לו להתנתק, להסתגר ולחיות שם באיזה צורה כזאת כפי שהוא מצייר אותה כאן, אז זה פוגם בתשובה עצמה. זה פגם בתשובה. אבל יותר מכל, הוא מעכב את התשובה הכללית של האומה, שהיא מוכרחת לבוא כעת, איך? לא ככה בנמיכות קומה ודלדול נפש, אלא עם רשמי קווי הגאולה שמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, גיבורים, אמיצי רוח, מלאי חיל, ומשתוקקים לסוב תל חיים, של יצירה עצומה, של רעננות. זה צריכה להיות התשובה. ברוך השם, כאן אנחנו זוכים במכון מאיר, נשים חבר'ה ליחידות הכי נבחרות, לשייטת, לקומנדו, לזה, באים ככה, זה, וחלק מהם נהפכים לאנשים בעלי תרומה גדולה לחברה הישראלית, אם זה בהתיישבות, בלי עין הרע, יישובים שלמים, אתה רואה, קמים, פורחים, חקלאות, הכל, וכל זה מתוך תשובה. רק הבוקר דיברתי עם אחד מבוגרי מכון מאיר, שהוא חי באיתמר. הוא אומר, אנחנו רוצים עכשיו כאן, אפילו שהיה העניין הטרגדיה הנוראה הזאת באיתמר, אנחנו עכשיו הולכים קדימה, בונים בית כנסת, הולכים להקים מפעלים, הולכים לחקלאות, רצים. זה תשובה, והוא בא לתשובה. והוא באמת בא מתוך חיפוש עצמי, אבל לעולם של יצירתיות, הקים משפחה לתפארת, ברוך השם בלי עין הרע. אני לא רוצה להגיד, אולי לא רוצה להגיד, בכל זאת, בסך הכל הבן שלו התחתן עם הבת שלי, ואנחנו מבסוטים חלס, שמחים וטובי לב וכל זה. אבל הוא בא בתנופה כזאת של רצון, זה רק אופייני, נאמר. אני כבר לא מדבר על אנשים בעלי עמדה ציבורית, לאומית, בחברה הישראלית, כמו שרים שגדלו כאן במכון מאיר, כמו אפי איתם, שהוא בא כאן ולמד, חזר בתשובה, ולא רק שהוא לא התנתק מהחברה, אלא אדרבה הוא חלק בלתי נפרד מהחברה. או הרב אבירונסקי, רבה הראשי של צה"ל לשעבר, או אנשים אחרים ראשי ישיבות, כל הדברים האלה. זה מה שהרב אומר. התשובה, אדרבה, אדם שהוא בתשובה הוא צריך להיות רענן, פורח, יוצר, שותף, חלק מכל ההוויה כי אנחנו חיים כאן בארץ ישראל, שותף מלא לדברים האלה. כן. זה מובן ההבדל בין הדימוי של בעל תשובה, שאומר זה מעכב את התשובה מאומה, ובין הדימוי הזה. עוד לא סיימנו, הוא כאן ממשיך בתיאור, בצורך העצום הזה של תשובה רעננה כזאת, תשובה שכל כולה קידוש השם גדול, דוגמה אישית וכל הדברים האלה. בוא נראה. ובשביל כך איננו חייבים לגלות את הרז הזה. הוא קורא לזה רז. מה זה רז?
סוד.
סוד. סוד. מה הסוד? שהתשובה האמיתית של כל ישראל, שהשיבה לארץ ישראל ההולכת ומתגברת בקרבנו, היא אחת מחולייתיה הגדולות של התשובה, השיבה לארץ ישראל. זה הבסיס לכל התשובה בעם ישראל, זה לשוב לארץ ישראל. היא מוכרחת להיות מוצבת בקרב נפשנו פנימה בצורה של חיזיון כביר ורב עונים. בגדול, בגדלות נאמר, לא בקטנות. חיזיון גדול. חדש ימינו כקדם, שבנו לארץ ישראל, לא רק לבנות ולהיבנות בה ולהקים מדינה לתפארת, אשרינו מה טוב חלקנו. יש חיבה מיוחדת להסתובב בה, לסתל בארץ ישראל. אני כל פעם שאני נוסע במסיבה הזאת, או טיולים, או במשפחה, או בעניינים, אני נוסע בארץ ישראל, רחב ליבי, שאלו אותי למה. למה? ראיתם פעם את הכבישים בארץ ישראל? את המחלפים בארץ ישראל? מישהו התבונן בדברים האלה? איזה מדינה? איזה התפתחות? איזה עוצמות? יש כאן מכוניות נוסעות כאן, איך אומרים? בירושלים תל אביב, בכביש הזה, בקסטל, נהר של מכוניות. נהר בלי הפסק. וכל תנועה זה גילוי אור השם. כל מכונית זה אור השם, כל יהודי זה אור השם, כל עץ זה אור השם. כל מה שאנחנו רואים בחוש, בחיצוניות, בעצם מבטא את גילוי הרצון הטוב של הקדוש ברוך שהוא מתגלה בעולמנו שלנו, כאן בארץ ישראל. ירושלים הולכת ונבנית, לא רק ירושלים, כל מקום. עברתי לפני כמה זמן בעיר מודיעין, איזה עיר, מותק. מותק, תענוג. שמתם לב לדבר הזה. וראיתי שם בנו גשר ענק, רכבת מהירה לירושלים, וחופרים שם מנהרות ועניינים. הכל מתפתח, הכל זה. זה חיזיון אדיר הדבר הזה. מה היה כאן? שממה? אני כבר קצת התבגרתי נאמר. אני עוד זוכר לפני 50 שנה, שהייתי, או יותר אפילו מזה, היינו נוסעים מירושלים, תל אביב לירושלים, היה איזה כביש חד סטרי כזה, שבקושי היית מסתובב שם שבע אחיות ועניינים, עד שהיית מגיע, זה שביל, כמו שביל היום, היום קוראים לזה שביל, לעומת הכבישים האדירים שאנחנו רואים. הכל מתפתח, זה נקרא תשובה. עם ישראל שב לארצו בגדול. כל זה נראה לנו כאילו חיצוני, אבל זה לא חיצוני. זה מגמה פנימית. והרב אומר, לא רק מבחינת הבנייה של מדינת ישראל כמדינה לתפארת, ואנחנו יכולים להתגאות בה, אלא גם מבחינה רוחנית, החיזיון צריך להיות אותו דבר. חדש שמנו כקדם. תחזור רוח הקודש והנבואה, ואנחנו נשמש כאן, נקדש שם שמיים בהליכותינו, בהתנהגות המוסרית של האומה. היהודי יהיה לשם ולתפארת, כל יהודי באשר הוא, ועם ישראל בפרט היושב בציון. אמת מארץ תצמח. איך אומרים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, חוכמת הקודש. כל הדברים האלה זה תשובה, זה חלק מהתשובה הגדולה, תשובת העולם כמובן, אבל קודם כל שיבת עם ישראל לארץ ישראל. אז כשמסתובבים בארץ, איך אומרים, צריך לפתוח את העיניים. להגיד תודה רבה למי? לקדוש ברוך הוא שאנחנו, לדור שלנו, הוא זוכה לזה. היו דורות שכאן יהודים כמעט לא היו כאן. הייתה שממה כאן. אשרינו, מה טוב חלקנו. היא מוכרחת להיות מוצבת בקרן נפשנו פנימה בצורה של חיזיון כביר, רב עונים, המוסיף לנו אוצרות של עיזוז וחיל. לקום ברוח אמיץ נגד כל סותני נפשנו, כל מי שהולך נגד נפשנו, להפעים בקרבנו רוח נעלה של כוח יוצר, כוח יוצר, פשוטו כמשמעו. אנחנו עם יצירתי, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספרו. כוח יוצר, פועל, לא פסיבי, לא לשבת בחיבוק ידיים. למה אתה מחבק את הידיים שם? למה אתה מחבק? או, יפה מאוד. יישר כוח. חיבוק ידיים סימן לבטלה. אדרבה, לפעול, לעשות, ליצור, לבנות ולהיבנות, כמו שראינו את הדבר הזה. פורה ושוטף. כן. בכל הערכים הרוחניים וגם המעשיים שלנו, בעוז סור ישראל, ולפתוח בקדוש ברוך הוא. אין סור אלא הקדוש ברוך הוא. והתשובה החיה, שהיא נובעת לא מנפשות בודדות מרוסקות, כמו שמקודם הוא צייר אותה, שאותו דימוי של כאילו זה התשובה של כמה נפשות מרוסקות וזה, ובזה נגמר התשובה. אלא מתוך אוצר הנשמה של הכלל כולו. עם ישראל קם מתחייה. אני רוצה רק להזכיר לכם שרק לפני דור, בשואה, 6 מיליון יהודים שחטו אותם, הרגו אותם, רצחו אותם, והלכנו כצטון לטבח ממש, חסרי עונים, חסרי עונים. שמנו לארץ ישראל. 3 שנים אחרי זה הקמנו את מדינת ישראל. אותם ניצולי מחנות ריכוז, חלק מהם היו שירתו בצבא הגנה לישראל, שנתגלה כגיבורים, שעטפו את מדינות ערב, 7 מדינות ערב התנפלו עלינו, ואנחנו היינו מעטים והם היו ערבים. אבל בעוז רוחם של אותם אלה שהגלות, בגלות הגיעו לשפל המדרגה, מבחינת חוסר אונים וחוסר יכולת, פתאום התגלנו כצבא הגנה לישראל. שהיום כולם מפחדים מאיתנו, כולל היום. אף אחד לא מעיז להתחיל איתנו. עצם המציאות של הגבורה הזאת, מאיפה זה צמח? לתשובה. שמנו לא רק לארץ ישראל, שמנו להיות גיבורים, כמו דוד המלך, כמו גיבורי החשמונאים, מתתיהו ובנה, וכל אלה שהיו כאן בארץ ישראל, היהודים תמיד הייתה בהם גבורה גדולה. המהלך הזה ששיבה לארץ ישראל, שזה תשובה, שבנו גם להיות מה שאנחנו צריכים להיות באמת. זה מה שהוא אומר כאן. אנחנו נשמע את הכלל כולו. כנסת ישראל, המאחדת בקרבה את כל איבריה הרבים והשונים, היא באה אלינו על ידי הופעה שאנחנו יכולים לחלק את פרקיהן בהכרה דרגאית, באופן המשיב לנו 4 ערכים נצחיים. והם מבוטאים בשמות כבוד, חיבה, דעת וחיים. אני רוצה להתייחס לאס. הוא אומר כך, אנחנו שווים לעצמנו, בחוץ מהשיבה הגדולה לארץ ישראל ובניין הארץ וכל זה, שזה גם תשובה, אבל אנחנו שווים למימד הערכי, הרוחני שלנו, הופעת הנשמה של האומה היהודית כאן בארץ ישראל, תבוא ב4 שלבים, 4 מדרגות, אחת אחרי השנייה. הוא אומר, המדרגות הן כן, כבוד, קודם כל כבוד. מה זה המדרגה שנקראת כבוד? בוא נראה. כן. יש לו שאלה, מאיכן הגיעה הגישה לתשובה מתוך חולשה, דלדול, כמו שאומר הרב, כמו שאנו רואים הרבה פעמים, זה לא הנושא, אבל באופן כללי, אני אומר, לפעמים אדם יש לו בעיות, ובמקום לפתור אותם, הוא בורח מהן. ומכאן באה החולשה. אז לפעמים אדם, נאמר, יש לו קשיים, וכל אדם יש לו את הקשיים שלו. בדרך כלל, כשיש קשיים, צריך להתמודד איתם. לא לברוח מהם. אז לפעמים אדם יש לו קושי אישי, משפחתי, כלכלי, נפשי, לא כל דברים כאלה. אז הוא אומר, אני כבר לא יכול להתמודד עם המציאות המורכבת שהוא חי בתוכה. הוא אומר, אני אברח, לאן הוא אברח? לאן הוא בורח? הוא אומר, אני אלך לישיבה. ושם הוא יושב לו. ובעצם הוא לא מתמודד עם הבעיה האמיתית שלו, עם החלישות שלו, עם הדברים שלו, אלא הוא פתאום מוצא את עצמו באמת בורח מהבעיות. ואז באמת נוצרים טיפוסים כאלה שהם בורחים לא רק מהבעיות, גם מהחיים. כן, כמו הנזירים, אני יודע, הנוצרים, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות מיהודים. הם בורחים מהחיים, בורחים למדבר, בורחים לפה, בורחים לשם. זאת, זה לא אמיתי, זה לא הפתרון. זה לא, זה לא, אדרבה, הדבר הזה גורם סבל רב למי שבורח. כי במקום לפתור את בעיותיו, הוא מסתבך עם בעיותיו יותר. אז כאן זה נובע, אבל זה אנחנו סוטים קצת מהנושא. קודם כל אומר כאן הרב, הכבוד. מה זה הכבוד הזה שאומר, קודם כל על עם ישראל ישוב לכבד את היהדות, לכבד את המסורת. בוא נראה. הכבוד מוכרח לשוב אלינו. כבוד הכלל, לכבד את עם ישראל. עם ישראל, עם זו יצרתי לי. העם שהאלוקים בחר בו מכל העמים. צריך לכבד את האומה, אתה שייך לאומה הזאת, תן כבוד לעם ישראל. כבוד האומה וכל קנייני המקודשים והנהלים, בלי להרשות לעצמנו להיות נוהגים מנהג של זלזול גם באחד מהם. קודם כל לכבד את המסורת ואת האומה שלך ואת המדינה שלך ואת כל המציאות הלאומית שלנו והדתית שלנו. קודם כל, אני מוכרח לומר כאן, אני זוכה, נאמר, לחיות, אנחנו כולנו זוכים בעצם, בדור מעבר כזה. אני עוד זוכר לפני עשרות שנים, אולי 50 שנה או משהו כזה, לא היה כל כך כבוד למסורת כמו היום. אפילו מהמקום שאני בא ממנו, מהקיבוץ, כן? היום הקיבוץ מכבדים את המסורת היהודית, ברוך השם. הלוויה היא לוויה יהודית, ואומרים קדיש, והחתונה היא חתונה יהודית, כמו שצריך, עם בערב, לפעמים גם אני בא לשם לסדר חופה וקידושים, דברים כאלה. ומכבדים את החגים, את המועדים. אני זוכר בתקופתי, בתקופה היום, זה לא, הדברים האלה לא היו. האמינו אז באידיאלים אחרים. סוציאליזם, קומוניזם, וקומאיזמים, וכל הדברים האלה. והיהדות הייתה כמונחת בצד, מבוישת קצת, נאמר ככה. היום זה לא ככה. ואני אומר, זה מקום שבדרך כלל היה מרוחק מה... ברוך השם היום, היא מספרת לי אחת החברות בקיבוץ שיש חוגים ליהדות ולומדים תנ"ך ומתאספים בעמק חפר שם באזור, האנשים, היישובים, הקיבוצים, המושבים, באים ולומדים ומתעניינים ו... הכבוד חוזר אל ליבם של רבים רבים שהיו מרוחקים מהמסורת. אני לא מדבר על האנשים המסורתיים או הדתיים, שוודאי יש להם כבוד לה. מדבר על אנשים שהיו רחוקים. לא כאן, לא פעם, אנחנו עושים כאן ימי הורים, אצל הבאים מההורים וכל זה. וגם אני רואה, לפעמים ההורים אומרים לי בצורה, אנחנו התחלנו, מאז שהבן שלנו חזר בתשובה, אנחנו התחלנו לכבד את המסורת. אם זה כשרות ושבת וזה, דברים כאלה. אבל זה לא נקודתי, זה רוחבי בכל עם ישראל. בתי כנסת, בלי עין הרע. אין לך כמעט יישוב בארץ שלא תמצא בבית כנסת. אם נאמר, ניקח בית כנסת כמוסד תרבותי, מוסד תרבותי. אלפי אלפי בתי כנסת. מנווה עטיב בצפון, שזה היישוב הצפוני ביותר, שאני הייתי שם, הייתי בית הכנסת שם, ועד אילת, ברוך השם, בלי בתי כנסת, במקלטים, קרוונים, עניינים, באילת אני מדבר כאן. פעם לא היה, היה שם בכנסת אחד או שניים, בקושי. היום, ברוך השם, הכל מלא בתי כנסת. אז, וזה מוסד תרבותי. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני אומר למה פעם, המוסד התרבותי שהיה הרבה כאלה, קראו לזה בית קולנוע. שמעתם פעם המושג בית קולנוע? נדמה לי שבירושלים יש אולי אחד, משהו כזה. לא, אני לא, אולי, אני לא יודע, אני לא מכיר את המוסד הזה. פעם אנשים, המוסד התרבותי הנפוץ בה, היה, היום, אלפי אלפי בתי כנסת ובחגים ובשבתות וגם בימי חול אנשים באים להתפלל לרבבות רבבות יהודים באים לתפילה אז הכבוד חוזר שלב ראשון אומר כבוד לאומה שלך למסורת היהודית לדת היהודית אז זה שלב ראשון נדמה לי שהסקר דיבר על 80 וכמה אחוז שהם מכבדים את יום כיפור 87 אחוז מכבדים את יום כיפור וגם אחוזים פחות להגיע שהם מכבדים את הכשרות הם לא מוכנים לאכול חזיר ורוצים מכבדים את האוכל היהודי האוכל הכשר רוב רובו של האומה היום מכבדים אז אנחנו מתקדמים מהכבוד השלב הבא אחרי הכבוד שאנחנו נמצאים בעיצומו אומר כאן הרב אחר הכבוד מופיע החיבה מה זה החיבה? בלא כבוד אי אפשר שתבוא החיבה אידיאלית דיינו חיבה זה מזכיר אותי עצמי כשאני התחלתי להתעניין ביהדות חיפשתי כיפות אום כיפה ואווה בכיפה לא פסיבי, פתאום אני מחפש יהדות, איזה ספר ביהדות, שיהיה לי משהו, חיבה, אני מחבב את המסורת, מחבב את העניין, יש הבדל בין כבוד לחיבה, זה קומה מתוך הכבוד, מגיעים כבר לחיבה, או אני רואה את ערוץ מאיר בשיעורי תורה, יפה מאוד, לפני כמה ימים בא לי אחד יהודי יקר מאוד, שהוא באמת אדם מאוד משכיל, מהנדס במקצוע, אקדמאי גדול, וכל זה אומר, אני כבר רואה אתכם בערוץ מאיר. מה זה, אני כל כך אוהב, מחבב את השיעורים, וממש, זה מחיה אותי, אבל זה לא יחידי. היום יש ערוץ הידברות, מה שנקרא. אז לא פעם אני פוגש, אנשים אומרים לי, תשמע, זה עושה לי טוב. אני מסתכל שם בשיעורים האלה, אז יש כבר מה? חיבה. יש כבר חיבה. אז הפרמיד הבנייה, קודם כל כבוד, וזה כבר רוחבי מאוד. אולי פחות יותר, אבל בחיבה. מעל החיבה, מעל הכבוד והחיבה, ויחד עם מופעת הכבוד, והחיבה האצילית מיד היא מופיעה ושולחת לנו את קוויה. אחרי החיבה מוכרחת הדעת לבוא, ללמוד תורה, פשוטו כמשמעו. אני לא מסתפק בכבוד, לא מסתפק בחיבה, אני רוצה לשבת וללמוד פרשת שבוע. ללמוד תורה, ללמוד משנה, ללמוד כל אחד לפי מדרגתו. לגרש את האמרציות והבורות ויש אמרציות ובורות גדולה אני יכול להעיד על עצמי אני לא ידעתי מימיני ומשמאלי כשהייתי צעיר ונער לא ידעתי בכלל מה זה, מה זה. המושג תורה יעזר לי זה היה מבחנים בבגרות בתנך או משהו ותו לא והיום אתה מוצא גם בחוגים מאוד רחוקים שיושבים לומדים פרשת שבוע לומדים יהדות ואני לא מדבר על שבועות שמתכנסים לרבבות בכל הארץ, יושבים וקובעים, איתם להם פשוט יושבים ולומדים תורה. אומר, השלב הזה יבוא מתוך החיבה, תבוא הרצון לדעת, הרצון ללמוד. מוכרח לבוא במוקדם בהתמדה השקידת הדירה. היום למשל זה בא לידי ביטוי, בעניין של דף היומי. אלפים, אולי רבבות יהודים בארץ ישראל היום, לומדים דף יומי, לנו זה פשוט, כי התרגלנו, פעם זה לא היה דבר כזה. טוב, רואה יהודים בלבטים אנשים, אבל הם חייבים ללמוד תורה, בשבילם הדף היומי, או לפעמים משנה, או לפי, אבל יושבים ולומדים. וכל אלה הערכים יביאו לנו את החיים, החיים האמיתיים. כן? הם יביאו את החיים שאליהם אנחנו משתוקקים באמת. חיי היהדות השלמים במלואם. כן, ארבע שלבים, מדרגות, שהאומה חוזרת אל עצמה, אל המסורת, אל הכבוד, חיבה, דעת, והחיים המלאים, השלמים של העם היהודי. ומתוך תשובה משוננת כזאת, מוכרח אור השלום גם הוא להופיע עלינו בזוהרו. השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אבל עוז, אין עוז אלא תורה, ככה חז"ל אומרים. השלמות זה לא דבר שצריך להגיע אליו, לחתור אליו. על המושג של שלום ושלמות. ואין לנו שום מפלגה שלא תמצא בקרבה יחס נכון לפחות לאחד מהערכים הללו. ומתוך היחס החי לאחד, ההשתלשלות הנפשית כבר היא מוכנה לפתח את כל השלשלת הזאת עד תומה. ונשמת ישראל השלמה תהיה מוכנה בזה לשוב לאיתנה כימי קדם. לא רק הגוף, אלא גם הנשמה. תחזור לחדש עמנו כקדם. הקשיבו נא אחים יקרים, מסיים כאן הרב, ושימו את מפתח הזהב הזה, שעכשיו למדנו אותו, את המדרגות האלה, ואת הצורך בתשובה כפי שהוא צייר אותה. מפתחה של הגאולה האמיתית, התשובה לבבכם, ושנת גאולה וישועה, שנת שלום ואהבת אחים נאמנה, עלינו תבוא במהרה בימינו, אמן. כן, יהי רצון.
שכוח.